לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב, שבוע טוב ומבורך. שבוע שעבר לא היה שיעור במוצאי שבת, אינני יודע למה. אז הפסדתם שיעור, אולי הרווחתם מוזיקה, אבל הפסדתם שיעור. לא אחזור על השיעור של שבוע שעבר, אבל את הקרש קפיצה לצורך השיעור של השבוע אני חייב לתת. אז ממילא אני רק צריך לספר את הרקע על מה הכנתי לדבר בשבוע שעבר ולא שמעתם. שבוע שעבר מסופר שיעקב יצא מבאר שבע, ויצא יעקב. אומר רשי, יציאה של צדיק עושה רושם. הצדיק נמצא בעיר, הוא הודה, ההוד שלה, הוא זיווה, הזיו, הוא הדרה, ההדר שלה. אז אני התמקדתי בדרשה, מה זה זיו? איזה אור קורן מהצדיק? אז אני אתן לכם על זה משל קטן, ועם זה אני רוצה לצאת לדרך לשיעור של השבוע. כולנו יודעים שכשנוסעים באוטו בלילה, אז הנהג מבקש לכבות את האור, מי שמדליק שם האור למעלה, מעלה במכונית, את האור מעל הראש שלו, בשביל אני יודע מה, להגיד תפילת הדרך. אז הנהג מבקש לכבות את האור. למה לכבות את האור? מכיוון שכשיש אור בתוך האוטו, אז הוא לא רואה מה שבחוץ. בחוץ חושך, צריך לראות את הכביש, צריך לראות מה יש על הכביש. אז צריך שבתוך הבית, בתוך האוטו יהיה חושך, ואז אפשר לראות מה שיש בחוץ. אז נכון, במכונית זה מאוד מאוד טוב שיש חושך כדי לראות מה שיש בחוץ. אבל רבותיי, בית זה לא מכונית. בית זה בדיוק להפך. בבית צריך שיהיה בפנים הרבה, הרבה, הרבה אור. אור של שמחה, אור של אהבה, אור של התחשבות, אור של כבוד הדדי. כל האור הזה בבית יעשה לא שלא יראו מה שיש בחוץ, אלא אין בכלל חוץ, בתוך הבית, ממוקדים בבית. הילדים, המשפחה, ההורים, כולם, כולם אוהבים את הבית, לא רוצים לצאת החוצה, לא מעניין אותם מה שיש בחוץ, כי יש אור בבית. אבל אם חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה, בבית אין כל כך הרבה אור, קצת עצבים, קצת מתח, קצת נו, ני, ני, כל מיני ריתונים, ריגוזים, בצדק ושלא בצדק, וטטטה, אז מתחילים לראות מה נוצץ בחוץ. אז זהו, על זה דיברנו בשבוע שעבר, והייתה לזה הרחבה גדולה, 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 בלב שלי, לא אמרתי אותה. כלומר, לא אמרתי אותה ברדיו, אלא במקומות שכן רצו לשמוע. אבל עם זה אני המשכתי הלאה. אז שוב, בשבוע שעבר, עם האור הזה יצא יעקב אבינו והולך לחרן. רבותיי, הוא הגיע עד חרן, וזה רחוק. מבאר שבע, לחרן, חרן זה בצפון טורקיה. לא מדדתי על הגלובוס, אבל זה נראה לי משהו כמו 1500 קילומטר. הוא כבר הגיע לחרן, והוא פתאום עושה חשבון, רגע, 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 רגע. עברתי ליד המקום שהתפללו בו אבותיי, בית המקדש. יהיב דעתי למהדר, כך לשון הגמרא, נתן את דעתו לחזור. יעקב, 1500 קילומטר, איפה? בקשיים. הרי כל לילה כשהוא הלך לישון הוא עשה מרזב סביב עצמו, כדי שחיות לא יטרפו אותו. 1500 קילומטר, כמה אתה מספיק ללכת ביום? 30 קילומטר? בעשרה ימים 300? ב-30 ימים, ב-15 ימים, חודש שלם כמעט, בלי שבתות וימי שישי. חודש שלם אתה רוצה לחזור בגלל מה? מקום שהתפללו בו אבותיך. אני לא אומר, יש בזה מעלה. אבל הייתי מוותר על כזו מעלה קטנה, בשביל, אתה פה עכשיו עושה כיבוד אב האם, אתה הולך לבית של הדוד שלך, ואתה עוד לא יודע איזה תכשיט גדול שהוא וכמה הוא ימצוץ לך את הדם, אתה בטח חושב ששם יתנו לך כבוד מלכים. על כל זה אתה מוותר, מה יש? מקום שהתפללו באבותיי. פשי, איזו מסירות נפש. אני הייתי מוותר לך, זה די די לא חשוב, בסדר, פעם אחרת, בהזדמנות אחרת. לא, עכשיו נזכרתי שזה מקום שהתפללו באבותיי, אני לוקח את זה. לא מוותר. אתם שומעים? והוא חזר. נו, הוא הפסיד משהו שהוא חזר. איזה חלום! הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את ננה ולזרחה, ופרצת הים אבקד מהצפון אבנגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרחה, כי לא אעזובך עד אשר אם עשית את אשר דיברתי לך. מה זה, מה זה? מיליארדים, טריליונים, טריליארדים מבן אדם זרוק, מגורש, נמצא באף מקום, בחושך, ישן בלילה בתוך כוחים של אבנים, פתאום הוא הפך להיות המלך של העולם, בלילה אחד. מה קרה? יהיב דעתי למהדר. לקח בחשבון שאולי, אם זה מקום שהתפללו בו אבותיי, שווה לחזור. לא נוותר, שווה לחזור. יפה. רגע, זה היה בשבוע שעבר, נכון? פרשת ויצא. השבוע, רבותיי, יש סיפור די דומה. זה היה בשבוע שעבר, כשיעקב יצא מארץ ישראל לחוץ לארץ. השבוע, רבותיי, יעקב חוזר לארץ ישראל. הפעם הוא כבר חוזר עם גדוד, משפחה גדולה, מי לכל המחנה הזאת לך. העביר את כולם את מעבר יבוק, גם את הנשים וגם את הילדים וגם את הצון וגם את הבקר וגם את האוהלים וגם את הפטיש וגם את המסמרים וגם את הנעליים וגם את המקדח והכל, הכל, הכל, הכל עבר לצד השני, כל המחנה, זה מחנה, כבר נמצא בצד הנכון, והכל עם סירה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זהו, אפשר להתחיל ללכת, להתקדם לכיוון ארץ ישראל. רגע, 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 רגע. בצד השני, לא נשארו פחים קטנים? מה זה פחים קטנים? קופסאות ריקות של סרדינים. אפשר לשים בהם מסמרים, אפשר, לא יודע, לשים בהם, אפשר להשתמש בזה. אז יהיב דעתי למהדר, נתן דעתו לחזור. מה, באמת, יעקב, עכשיו, באמצע הלילה, אתה משאיר את האישה עם הילדים, את כולם לבד, באמצע הלילה שם, כולם בגלל פחים קטנים? כן, 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 כן. אני לא מזלזל גם לא בפחים קטנים. ויעקב חוזר עוד פעם. ומה קרה שם? הוא פוגש מלאך, הוא מנצח אותו, המלאך נותן לו את השם ישראל, וזה השם שלנו עד היום, והוא אומר לו, כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. בקיסור, שוב, מה קרה? הלך על משהו קטן, קטן צ'יק, וקיבל איזו ברכה, איזו ברכה גדולה, ענקית, 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 ענקית. יש כאן מפתח, רבותיי, גם כשיעקב הולך, החליט, איזה משהו קטנצ'יק, 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 לא, 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 אני לא מזלזל בו, חזר, פח, קיבל את הברכה של העולם, אותו דבר כשהוא חזר מהגולה, עלה בחזרה לארץ ישראל, החליט לחזור בשביל משהו קטנצ'יק, 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 לא לוותר עליו, שוב קיבל את הברכה של העולם. רבותיי, האם זה לא מפתח? האם לא כך נראים החיים שלנו? הקדוש ברוך הוא שופך סקים מלאים יהלומים, אבל לא באמצע הכביש. אין כזה דבר להגיע עם שופלה של טרקטור ולגרד יהלומים. הקדוש ברוך הוא את כל הסקים מלאים יהלומים הוא מפזר אותם בשוליים. בצדדים, במקומות שלא כל כך רואים, בדברים שאדם דש בעקביו, לא כל כך שם לב. הישעיהו הנביא מגדיר את הקדוש ברוך הוא, אכן אתה אל מסתתר. הקדוש ברוך הוא לא ברח ולא נעלם ולא עזב את הארץ, הוא מסתתר. כשהוא מסתתר אז מהחורים, כך אומר שלמה המלך, מציץ מן החלונות, מציץ מן החרקים, משגיח מן החלונות ומציץ מן החרקים. אז מדי פעם כשמישהו עובר, הקדוש ברוך הוא עושה לו ומי שממשיך, ממשיך. איך אומר הפסוק? אל תהיו כסוס, כפרד, אין הבין. אתה שומע איזה תעצור, תבדוק מה זה. על כל צד ושעל, רבותיי, פזורים לנו יהלומים. הרבה גדולים ומאירים, זיו, הוד, הדר, הכל נמצא איפה? בפינות שאנחנו לא כל כך תופסים, שצריך להתייחס אליהם ברצינות. וברשותכם, אני רוצה קצת בנושא הזה לטפל היום. איפה יש לנו כל מיני פינות קטנות, וכמה הדברים הקטנים האלה יכולים לעשות אותנו גדולים. אולי כהקדמה לכך, אני רוצה לספר לכם ש... הספר חובות הלבבות מגדיר את המהלך של הצדיקים הצדיקים הרי לא הולכים ברחובות הראשיים, בהייווייים, במסעדות הגדולות האלה, ברחוב, אני יודע מה, בתל אביב, איך קוראים לשם, ברחוב אלנבי, נו, אני יודע איפה כל המסעדות הגדולות האלה, שכחתי, רוטשילד, לא, שם לא רואים את הצדיקים. הצדיקים נמצאים בפינות, איזה בית כנסת חשוך, יורדים 15 מדרגות, ויש שם ספסלים מעץ, הכל פשוט, שם יושב, שם בשקט, בשקט. אבל יש להם עולם מואר. אז החובות הלבבות מגדיר את המהלך של הצדיקים, הפתח הצר של הצדיקים. הם לא הולכים במקומות רחבים. הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי, שהלך למערה ולא עלתה בידם, כי זה מהלך קשה. אז יש לו פתח צר. רבותיי, הפתח הצר הזה מוביל לטרקלין צר, לטרקלין חשוך, מה פתאום? להפך! מהפתח הצר הזה מגיעים לאולמות מאירים. אבל את הפתח הצר הזה לא להזניח, לתפוס. יש כל מיני פתחים צרים ואני רוצה לגעת בהם עם כמה דוגמאות, אבל אם אולי נתן לכם איזה רגע אחד של הפסקה של אתנחתא, בבקשה.
ונשגוב, ונשגוב, השם לבדו, השם לבדו, הם באיו עם ההו. ונשגוב, ונשגוב, השם לבדו, השם לבדו, הם באיו עם ההו. אי, ונשגוב, השם לבדו, השם לבדו, הם באיו עם ההו. ונשגוב, ונשגוב, השם לבדו, השם לבדו, הם באיו עם ההו. ביי בשר יעקב לבדו, ביי שוחר ביי בשר יעקב לבדוי ביי אובה כישימוי אתה לא יסע לא יסע שוחר אתה לא יסע שובוחר טוב ונשגוב השם לבדוי השם לבדוי בוי אוי מהו ונשגוב ונשגוב השם לבדוי השם לבדוי בוי אוי מהו ונשגוב ונשגוב השם לבדוי השם לבדוי ביי אוי מהו ונשגוב ונשגוב השם לבדוי השם לבדוי ביי אוי מהו ביי בשר יעקב לבדוי ביי אוי בקישימוי אתה לא יסע לא יסע שוחר אתה לא יסע שוחר ביי בשר יעקב לבדוי ביי השם לבדוי ביי אוי מהו ונשגוב ונשגוב השם לבדוי השם לבדוי ביי אוי מהו.
הנביא זכריה שואל בכזה מין, הייתי אומר, הוא קורא תיגר, מי בז ליום קטנות? מי זה שמזלזל בדברים קטנים? מי בז ליום קטנות? מי בז? חז"ל אומרים על זה כמה וכמה דוגמאות בגמרא במסכת סוטה. כל מיני דברים כאלה שמתבזבז שולחנם של אנשים, אפילו צדיקים, יראי שמיים, עובדים את השם באמת, כי הם בזים ליום קטנות. מה זה יום קטנות? קטן, דברים קטנים. למשל, אולי בואו נתחיל מה זה קטן. אנחנו לא יודעים מה זה קטן ומה זה גדול, כי קטן וגדול זה תמיד יחסי. כשאני לוקח שני גרעינים, אחד של זית, והשני אני יודע מה נגיד של מישמיש. אז אני אומר שהגרעין של הזית הוא קטן, והגרעין של המישמיש הוא גדול. אבל אם נשים על יד הגרעין של המישמיש את הגרעין של האבוקדו, אז פתאום הגרעין של המישמיש הוא קטן. קטן וגדול זה יחסי. נכון? אני זוכר שפעם הבת שלי, כבר היום ברוך השם היא סבתא, אבל פעם לפני איזה 45 שנים בערך, אולי 40 שנה, הייתה ילדה קטנה בת 3, איזה בת 3? בת 2, והיא נכנסה למטבח בלילה, בקיץ, והיה שם תיקן. אז היא אומרת, וואו, איזה ג'וק גדול, בחיים שלי לא ראיתי. בחיים שלה, כאילו היא בת 70, וכבר תהילה בכל הג'ונגלים של אפריקה. כי היא מכירה עד היום נמלים, ופתאום היא ראתה תיקן, תיקן הוא גדול. אז איזה גדול! גדול וקטן זה יחסי. אתם יודעים מה? אני אוכיח לכם את זה. מה אנחנו אומרים? גדול. כמו אמרנו, האבוקדו, הגרעין של האבוקדו הוא גדול. בתפילה אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, הכל הגדול, הגיבור והנורא. גדול. הוא גדול מעל כל גדולים. אין משהו יותר גדול ממנו. אבל כל מה שלא מוחלט, אז הוא יחסי. אז גדול וקטן זה משהו פשוט. לכן אומרים חז"ל שקטן, הכוונה קטנות. קטנות עושה. אופקים, ילד קטן. למשל, איפה הם אומרים את זה? קטני אמנה. קטני אמנה זה לא נקרא שיש להם קצת אמונה, אלא יש להם אמונה של קטנים, של ילדים. אמונה של ילדים זה אמונה במה שהם רואים בעיניים. למשל, מי שאומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמנה. למה קטני אמנה? עכשיו הוא רואה יש לחם, אז הוא יודע הוא יאכל. אבל מחר הוא לא רואה לחם. מה אתה לא רואה לחם? יש שמש? יש רוח, יש גשם, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנוח שחוקי הטבע לא יפסיקו. אז זה נקרא שאנחנו רואים בעיניים שלנו גם את הלחם של עוד 100 שנה, של עוד 1,000 שנים, של עוד 2,000 שנה. איפה אתה רואה את הלחם? גרעינים של חיטה מכניסים לאדמה, זה צומח, שמש יש, גשם יש, הנה הלחם! מי שלא מבין את זה הוא קטן. קטן, הוא צריך לראות את הלחם בתוך הסקית, בסל, חוזר מהסופר. קטן זה רואה, לא רואה דברים דקיקים מהצדדים, לא שם לב, לא משגיח. כשאנחנו נלמד להשגיח לדברים הקטנים, נדע שדווקא שם, דווקא שם מסתתרים כל היעלומים. אתם יודעים מי יודע את זה נורא? אלה שלומדים תורה בעיון. לא קוראים דף היומי ב-15 או ב-20 דקות, אלא לומדים לאט, קטע, גומרים 2.5 שורות, מחזירים את האצבע למעלה, קוראים את זה עוד פעם, מנסחים בעברית קלה. אני זוכר כשלמדתי בשיעורים של הרב יחזקאל אברמסקי, זיכרונו לברכה, כל משפט קטן שהוא אמר, הוא תרגם אותו ליידיש, בכל. תרגם ליידיש. הבין, חשב, ללמוד לאט עם האצבע, לקרוא את הרשי, לקרוא עוד פעם. אתם יודעים מה קורה אז? פתאום מגלים בין השורות המון המון דברים נפלאים, נהדרים, נהדרים. אני לא אומר שצריך בשביל זה תלמיד חכם מופלג. צריך בשביל זה קצת סבלנות, לא להסתכל על השעון, להחליט, אני לא מקדיש לדף היומי יותר מ-25 דקות. לא. אפשר להקדיש קצת יותר, מדי פעם כשיש בצד שער הציון, כזה מין אין משפט, לראות מה כתוב על זה בשולחן ערוך, במשנה ברורה ואיזה ראשונים אומרים למה וכמה ואיך. ואז לאט לאט אנחנו מגלים שלא גם שם נמצאים היעלומים, אלא רק שם נמצאים היעלומים. למשל, אני אתן לכם דוגמה. מי שלומד בעיון חזק. מה קורה לילד שרוצה מחר בבוקר, צריך מחר בבוקר לנסוע לטיול? הוא לא ישן כל הלילה, הוא עצבני, וואי, אולי הוא לא יתעורר בבוקר, ואיזה כיף, הוא מתוח, נו כבר, שיבוא הבוקר. אבל, מי שלומד בעיון, ובערב גמר סוגיה עם החברותה, ונשאר משהו מסובך, בכלל לא מובן ולא מסתדר ולא נכון, משהו, אז מה הוא עושה כל הלילה? משחזר עוד פעם, רגע, זה כתוב בתורה ככה, ומתוך זה רשי אמר את זה ככה, אבל בריף, בקיצור, מתחיל לקרוא עוד פעם ולחשבן, פתאום בשתיים וחצי בלילה, קפץ לו, רגע, 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 בדיוק, זה, 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 זה מה שכתוב כאן, וואו. אז היה סיפורים כאלה עם רבי סזלמן מלצר, עם הרב שח, שפתאום בשתיים וחצי בלילה הוא התעורר להבין את מה שהיה לו לא ברור בערב, קפץ עם הפיג'מה, לא, פרו עם פיג'מה באמצע הלילה. התלבש מהר, בשתיים בלילה, שלוש לפנות בוקר, דפק בדלת של החברותה, ואמר לו, בוינה, תשמע, זה נורא פשוט. אנחנו לא נעשה ככה. אבל סביר להניח שמי הרגע שיש אור, אנחנו כבר לא נשן כל הלילה. וואו, עוד פעם, משחזרים את זה, זה כל כך יפה, כל כך טוב. עכשיו כבר לא נחכה שיבוא הבוקר. לא, 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 אני משתעשע, טוב לי עם הנושא שאני חי אותו. אני משתעשע בו, טוב מאוד. בבוקר אני אספר את זה גם לחברותה. אבל עכשיו אני חי בתוך עולם מואר, שכל הסוגיה פתאום, אני יוצא מהמיטה, הולך לסלון, פותח את הגמרא עוד פעם, מתחיל לקרוא את הכל, עוד פעם מתחילה, רוקד ושמח ומנשק את הספרים. לא, לא ממהר להגיע בבוקר, אני לא תינוק שצריך ללכת, ילד קטן שצריך ללכת עכשיו לטיול, ונו, נו, נו, נו כבר, שום נו כבר, אני עכשיו בתוך סוגיה מהירה. כלפי מה הדברים אמורים, מסופר בתורה בשבוע שעבר בפרשה, שיעקב עבד ברחל 7 שנים. ככה לבן אמר לו, אתה תעבוד 7 שנים, בשביל זה תקבל את הבת שלי. כתוב, ויהי בימיו כימים אחדים באהבתו אותה. בגלל שהוא כל כך אהב את רחל, אז 7 שנים עברו לו כמו ימים אחדים, וכל אחד שואל, רגע, 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 אם אתה נורא נורא מתגעגע, אז להפך, אז כל שנה היא כמו 5 שנים, כל יום, כל יום הוא כמו 5 שנים, זה הולך יותר לאט, נו, נו כבר, נו כבר, שזה יבוא, נו כבר, נו, 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 לא, 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 לא. יעקב יודע שהוא הולך לבנות את בית ישראל, הוא עכשיו שקוע עמוק עמוק בתוך הסוגיה הזו של בית, משפחה, קדושה, יסודות, מערכת חיים שבאמת, אם הוא לא היה ממהר, הוא היה צריך להשקיע בזה עכשיו לא 7 שנים, אלא 70 שנה. להשקיע טוב, טוב, טוב במה אני הולך את היסודות של עם ישראל, של העולם, של הנצח, של ההיסטוריה, של כל היקום. וואי, וואי, וואי. אז יעקב אבינו, הוא לא יזדרז, נו, נו, כבר מתי תבוא החתונה? לא. נו, נו, כבר מתי אני אבין יותר טוב? מתי יהיה לי עוד איזה יסוד מאיר? כשחיים ככה, כל החיים הם אור. אבל בשביל זה, רבותיי, צריך לא להיות בז ליום קטנות. אני יכול לתת דוגמה, אבל אני מפחד להביא דוגמאות, כי אחר כך אומרים שאני כמו, אני מתחיל לדבר כמו משגיח, ורבותיי, אני לא. מגיעים לתפילת מנחה. כולה בסך הכל, אם יש חזן לא נודניק, אז זה 13 דקות. ואם זה חזן כן נודניק, אז זה 15 דקות. תפילת מנחה רגילה ביום חול. מה יקרה אם מישהו יגיע לא 15 דקות קודם, דקה אחת קודם, יעמוד במקום לא מתי שהחזן מתחיל כבר, תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר, לא, לא, לא. עוד רגע לפני שמתחיל עם אשרה או קורבנות, דקה אחת קודם, ויזכור שאין תפילתו של האדם מתקבלת אלא בתפילת המנחה. שנאמר, ואי בעלות המנחה, ואליהו הנביא, סיפור מפורסם. זה הכל. עכשיו, אני מתפלל תפילת מנחה, זה הקורבן האחרון שסוגר את עבודת היום בבית המקדש. אחר כך הרביץ זה כבר חשבון חדש, אולי זה כבר התפילה של מחר בבוקר, לא חשוב. לא בטוח, כי בקודשים היום הולך בהתחלה והלילה אחריו. על כל פנים, דקה, 60 שניות. זה פחות מלעשן רבע סיגריה. אנחנו ברוך השם לא מעשנים. דקה אחת לפני כן לעמוד, להגיד, אני עכשיו הולך להתפלל מנחה. הדקה הזאת היא, זה הפסט של הפינה. אחר כך, תפילת מנחה זה כבר יהיה יהלום. אבל אם אנחנו נבוא מנחה ככה, תוך כדי, מסדרים את החולצה, מסדרים את המכנסיים, נתקים את הטלפון, ומסדרים את הספרים, וגם את החליפה, ואת זה, ותהילת השם ידבר בעבר, כל בסך השם כל של לבד, מסתכלים על השון, אוי ואבוי לחזן אם הוא יאריך יותר מ4 דקות. דקה! הפך לנו לא את כל התפילת מנחה, אלא את כל היום. יש כאלה הרבה דוגמאות, אני רוצה להוביל אותנו אחד-אחד. אבל נזכור שזה הפתח הצר של החסידים, ומפתח צר נכנסים למקום מאוד מאוד מואר. הפסוק אומר, אם תבקשנה ככסף ותחפשנה כמטמונים, אז תבין יראת השם. כסף צריך לבקש, לחפור. מטמונים צריך לחפש. מה זה לבקש? לחפור, לקחת כאן באדמה, לחפור יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק. ככל שיש יותר עמוק, יש יעלומים יותר גדולים, והפתעות יותר עמוקות, יותר משמעותיות. מטמונים צריך לחפש, להסתובב פעם פה, פעם שם, פעם, אבל לחפש. ואם אני לא אבקש כמו כסף וכמו מטמונים, אלא אני אטייל בפיזור הדעת, אני הולך לי בכיף, בגאולה בירושלים, או בבני ברק ברחוב רבי עקיבא, בכיס ימין יש מפוצץ עד למעלה עם גרעינים שחורים, בכיס השמאלי גרעינים לבנים, בכיס של הקפוטה גרעינים של הבטיח, בכיס השני פחית בירה, וככה אני מטייל שבת אחרי צהריים ברחובות, נעצר בכל חלון ראווה, מסתכל פה, מסתכל שם. עברו 3 שעות. האם החכמתי בשלוש שעות האלה? כן, בטח. ראית חליפות מוד החדשה, ראית, אני יודע מה עוד שם אמורים שם, לא יודע מה רואים בחלונות ראווה. האם החכמתי בשלוש שעות האלה שטיילתי? רבותיי, מסתבר לא רק שלא החכמתי, אלא הלכתי ברוורס. איפה הלכתי ברוורס? מה? שכחתי את הלימוד של יום חול? לא. התרגלתי להיות שטחי. להיות שטחי זה נקרא התרגלתי לעבור על יד היעלומים ולא לעצור לאסוף אותם. כלומר, לא לתפוס שכאן בין העשבים מתחבא יעלום גדול של מיליון דולר. למה? מסתובבים. באפס מעשה. אם תבקשנה ככסף ותחפשנה כמטמונים, אז תבין יראת השם. ויראת השם זה יראה מאירה. אוקיי, אז מי בז ליום קטנות? אסור לנו להיות באמונה של קטנים. אנחנו צריכים לדעת להבין דבר מתוך דבר, ומזה להבין אם יש שמש ויש גשם, והקדוש ברוך הוא הבטיח לנוח שזה ימשיך, אז אנחנו רואים בעיניים שלנו את הלחם של מחר ושל מחרתיים ושל עוד 100 שנים. אנחנו רואים את זה בעיניים. יפה. כי אנחנו לא קטנים, אנחנו גדולים. מה זה גדול? גדול זה יודע לחבר אחד ועוד אחד. קטן זה קט, קטוע. קטעים קטעים. תק? היום יש לחם, מחר אני לא יודע מה יהיה. גדול זה כמו גדה. גדה של נחל. מהמקום שהמים בוקעים בהר, למעלה, 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 במרחק 2,000 קילומטר. עד שהנחל נשפח לתוך הים, לכל האורך הגדה מחוברת. אין קטעים קטעים. אם הנחל זורם, אם הנחל יבש, אז אין לו גדה. אבל אם יש גדה לנחל זורם, אז הגדה מחוברת. מחוברת מקצה לקצה. גדה מחברת מקצה, מההתחלה אל הסוף, סוף מעשה, במחשבה תחילה. בואו עכשיו נראה לכמה דוגמאות איפה זה עובד. למשל, זה לפעמים כל כך קטן, צריך כל כך להתייחס ברצינות, שמי שלא לוקח זכוכית מגדלת, אולי אפילו מיקרוסקופ, עלול לפספס את זה. ואני אתן דוגמה על מישהו שפספס. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא, לך אל ישי ותיקח את אחד מהבנים שלו למלך על ישראל. נכון? ואז שמואל הנביא מגיע אל ישי ואומר לו, תביא את כל הבנים שלך למסדר. אני רוצה לקחת מהם אחד להיות מלך. ישי שומע, בן שלי, מלך, וואו. לקח את כל הבנים שלו, קנה לכל אחד חליפה, שלח אותם למספרה, ממש כאילו עכשיו הולכים לחתונה, לחתונה של אחד הבנים. צחצח את כל הבית, הבריק, שחט שם 3 כבשים עם 15 קילו אורז, מה עשה? שמואל הנביא בא הביתה שלנו, לחפש אחד מהילדים של להיות מלך. ורבותיי, ישי לא היה, איך אומרים בעברית שלנו, קטלקניה. ישי הוא היה אחד מאלה שמתו בלי שום עבירה, מתו בעטיו של נחש. בגלל שהנחש השי את האישה לאכול מעץ הדעת ונהיה עונש של מוות, לכן ישי מת. אבל בלי הסיבה של הנחש הוא לא היה מת, שום עבירה בחיים שלו הוא לא עשה. חוץ מזה הוא גם היה גדול. הגמרא אומרת שהוא היה יוצא באוכלוסין. כלומר, איפה שהוא הלך, הלכו איתו 24,000 מלווים, מעריצים. 24,000 אנשים. לא, 600,000. הרבה. יוצא באוכלוסין. גדול, חכם, עוצמתי. והוא עכשיו מתרגש. הוא מקבל עכשיו את המתנה של המאה, אוסף את כל הילדים שלו, שולח אותם למספרה. מה זה מצחצח אותם? מצחצח את הבית. ושמואל הנביא מגיע, מראה לו את הבן הבכור הראשון, שמואל בודק, מסתכל, לא, לא זה, לא זה. שני, שלישי, רביעי, שישי, שביעי, לא זה. ואז שמואל לא מבין, סליחה, סליחה. אני קיבלתי נבואה שאצלך יש בן שאמור להיות מלך. אמרתי לך להביא את כל הבנים, והנה אלה כל הבנים, ואף אחד מהם לא מלך. יש לך עוד אחד? אז אישה אומר, כן, שם במחסן מאחורה, יש עוד אחד שם מאחורי הצון. תביא אותו. הביאו איזה אחד עם בגדי עבודה, עוד באמצע החליבה של האיזים, הוא היה שם, לא יודע מה היה. אורו עיניו של שמואל הנביא, וואו, את זה אני מחפש, הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא. זה היה דוד המלך. עד כאן הסיפור. כולם יודעים אותו. אבל רבותיי, הסיפור הזה הוא הזוי. ישי, אתה מקבל הוראה להביא את כל הילדים שלך, ואתה משאיר אחד מאחורי הצון ככה עם הבגדי עבודה, עם מה עבר עליך? מה קרה כאן? אז מסתבר שדוד המלך, נכון שהוא היה בן של ישי, אבל הוא לא היה בן של אשתו של ישי, אלא בן של השפחה של ישי. לישי הייתה שפחה, וגם עוד אישה. הוא לא חשב, אתם יודעים מה, עליה אני אסביר ככה. אחר כך נסביר, לא שזה באמת ככה היה, אבל נוכל להבין מה ישי חשב. כשישי הביא את כל הילדים להעמיד במסדר זיהוי לפני שמואל הנביא, האם הוא חשב גם להביא את החתול מהחצר? אולי את החתול בחר, אולי בחתול בחר, היה זה משיגנר אחד כזה ברומא, איך קוראים לזה שם? לא בקולוסיאום, בכנסת, בממשלה, שכחתי, של רומא, שבין כל החברי הפרלמנט היה גם הסוס שלו. סוס היה חבר פרלמנט. אז בקיצור, כאלה הזויים היו, אבל לא בין היהודים, ובוודאי לא בין התלמידי חכמים, אצל הגויים היו כאלה דברים. סוס היה חבר פרלמנט ברומא. תלמדו היסטוריה, אני לא זוכר את השם, קצילאוס, מה איפה אני יודע, שכחתי, ראיתי פעם. על כל פנים, למה ישי לא מביא את דוד? כי דוד זה היה בכלל לא שייך, לא מתאים, הוא לא בכיוון, לא בכיוון. מה? לא בכיוון מותק שלי? הנה דווקא. דווקא הוא, בוא השם בחר. זאת אומרת, רבותיי, לא, מה שהיה עם ישי, הוא יסתדר, אני לא אכפת לי. מה שיהיה איתנו. לא נחליט, שלא תהיינה לנו אף פעם דעות קדומות. מה, דוד, זה הקטנצ'יק הזה, לא, מה פתאום? לא, אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת. מי בז לקטנות, מי בז להם קטנות, אתה לא יכול לדעת שום דבר. איך אומר בפרקי אבות, איך אומר הפסוק? אני אגיד לכם, לא פסוק, המשנה בפרקי אבות, פרק ד', בן עזאי אומר, בן עזאי, שמעתם על בן עזאי? קראו לו שמעון בן עזאי. הוא היה המתמיד הכי גדול בעולם. הגמרא אומרת בסוף מסכת סוטה, משמת בן עזאי, בטלו השקדנים. שקדנים. הרב אלישיב היה שקדן, והרב עובדיה יוסף, זיכרונם לברכה, שניהם היו שקדנים. היו הרבה שקדנים. אבל שקדן, כמו בן ישי, כמו בן עזאי, אחרון. אז תקשיבו, בן עזאי אומר, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה, הוא בורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה, אנחנו מכירים את זה, רגע, ממשיך, הוא היה אומר, אל תהי בז לכל אדם, כלומר, לאף אחד, אפילו לא, מה, אתה רואה איזה הומלס אחד, שוכב על הדשא, בגשם, בלי נעליים, אל תבוז. אולי הוא יודע לצייר כמו אחד מהציירים הגדולים לפני 300 שנה, הוא לא מראה את התמונות שלו לאף מקום, הוא לא יודע שזה ביזנס. אולי הוא יודע לשיר כמו גדול הזמרים. אולי יש לו IQ מאוד גבוה. הגורל התעמר בו, והוא עכשיו הומלס מסכן, אין לו אפילו איפה להתרחץ. אבל אל תהי בז, אתה לעולם לא ידעת, לא יכול לדעת מה מסתתר בתוכו. אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר. שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. בסדר, את המשנה הזו כולנו מכירים, אבל רבותיי, בואו נחבר את שתי המשניות. זה מתחיל לפני כן, הווה רץ למצווה קלה. אל תזזל במצווה קלה, כל מצווה קלה היא שווה משהו. מפה יש לך כבר קרש קפיצה לגלות את היעלומים של אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר. הקרש קפיצה היא להתחיל עם המצוות. כי אם הקדוש ברוך הוא זרק לנו יעלומים, מלא יעלומים, שק ענק מלא יעלומים, איפה הוא שם לנו אותם? באיזו מסעדה לא קשרה? איפה הוא שם לנו אותם? על כנפיים של נשר בערי האברסט? הוא שם אותם במקום שאנחנו כן יכולים להגיע אליהם. אבל מתי? מתי שנשתדל להיות בסדר. הנה, כמו הדוגמה שאמרתי, איך התחלתי? תפילת מנחה, כולה 14 דקות. מה הבעיה, רבותיי, שהיא תהיה 14 וחצי דקות? חצי דקה, 30 שניות, באמת, באמת קצת זמן לפני כן לעצור. אתם יודעים מה? בדרך כלל כשהדרשות שלי ביום שישי, אז אני אומר, עכשיו עוד מעט יהיה שבת. הגברת, האמא, הרבנית, האישה, הסבתא, לא יודע, הבת, מדליקה נרות? תעמוד רגע קטן אחד ליד הנרות, תעצום את העיניים, ותגיד בלב, אמיתי, וואו, עכשיו נכנסת שבת. אז זה נורא דרמטי. במוצאי שבת נצטרך להיות יצירתיים ולעשות את אותו הדבר. אולי זה יהיה יותר קשה טכנית, אבל לא פחות יעיל. אתה עכשיו עוצם את העיניים ואומר, אני לא ממשיך את מה שגמרתי, מה שהפסקתי באמצע ביום שישי. ביום שישי הכל נגמר, הכל נגמר. כשתהיה מלאכתך עשויה, כתוב ביום השביעי שבת והנפש, אתה שתהיה מלאכתך עשויה, גמרנו. נכנסה שבת, מורידים את השלטר, מחבים, הכל גמור, הכל מושלם. עכשיו במוצאי שבת, משנה מקום, משנה מזל, מתחילים, דף חדש, חיים חדשים. חתן למשל, חזל אומרים שלחתן נמחלים כל אבונותיו. מה, איזה אוטומט זה? למה, איך? מי תובל לו את הנשמה בתוך אקונומיקה? פתאום שיהיה לו פתאום נקי כל העבירות? התשובה היא, זה לא אוטומט. חתן הוא באמת מתחיל חיים חדשים, כמו מי שמשנה את השם, משנה את המקום, משנה את המזל. להתחיל שבוע חדש, אם אנחנו מתחילים אותו באמת, באמת, באמת ברגל ימין. אז זה שבוע חדש, התחלה חדשה. מה צריך לעשות? לפני כן, חזרנו מבית הכנסת, עשינו הבדלה, הדלקנו את הרדיו, הנה עכשיו הרב חנוך מדבר. לעצום שניית העיניים, וואו, עכשיו אנחנו מתחילים שבוע חדש. איזה שבוע נהדר זה יכול להיות, עם הקונטרול בידיים שלנו. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, זה לא רק שבוע נהדר, זה במסלול שאנחנו רואים מעכשיו עד יום שישי או עד מוצאי שבת הבא. בתוך הפינות של המסלול יש יהלומים, הרבה, נחפש אותם ונמצא אותם. איך מחפשים, איך מוצאים? הנה, יש לנו כאן דוגמה גם איך שיעקב יצא מארץ ישראל, וגם כשהוא חזר מארץ ישראל, יצא מארץ ישראל, נזכר, רגע, הייתי במקום שהתפללו באבותיי. אני לא מתפלל, מה יריב ככה סתם עכשיו בין העצים? לא, אני חוזר בחזרה להתפלל איפה שהתפללו אבותיי. צ'י, מה היה לו שמה? הוא פרץ את הים, אבקד מהצפון, אבנגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרחה. הנה אנוכי, מה חוש מרתיך בכל אשר עשי, בכל אשר תלך, כאילו אזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. איזה יופי. אותו דבר בחזור. נשארו לו שמה כמה פחים קטנים. די, יאללה, לא חשוב. לא, אל תגיד לא חשוב. אצל צדיקים, ממונם חשוב להם כמו גופם. למה? כי כל הממון הוא כשר. הוא לא זייף כלום, לא יגל פינות. כל 10 שקלים שהוא הרוויח, זה יצא לו סעיף בשולחן ערוך. בילחוי סחוי של משפוט, בילחוי סחוי נועה, כל מיני הלכות. עכשיו הכסף הזה זה כסף אמיתי, כסף קדוש, כסף טהור, כסף נקי. אני לא משאיר אותו שם סתם שיהיה חלודה, אני מביא אותו הביתה, אולי יש בו שימוש. עוד פעם, לא מדובר על בן אדם קטנוני ששכח מטריה באוטובוס כשהוא חזר מצפת, מטריה הכי זולה, מאלה שעולים 4 שקלים, יש כאלה. הוא שכח מטריה, עכשיו הוא ייסע עם אוטובוס בחזרה, ישלם 15 שקלים או 20 שקלים נסיעה הלוך, 20 שקלים נסיעה חזור ובזבז יום שלם, הכל בשביל לחסוך את 4 שקלים של המטריה. לא, זה אדם הזוי. למה? כי יש מושג שקוראים לו time is money. ואל תחשבו ש-time is money זה לא מהתורה, זה לא כתוב בשפה כזו בתורה, בתורה זה לא כתוב time is money, לא כתוב זמן שווה כסף, אבל העיקרון הזה כתוב בתורה. ואם אתם רוצים לדעת איפה, אז אני מבקש, בבקשה, להצטייד, להתעזר בסבלנות עד חומש ויקרא פרשת צו. שם אני אסביר לכם למה time הזמני מדאורייתא. אתה צריך להיות יעיל ולחשוב על הזמן בדיוק כמו על הכסף. ויש לזה הרבה הוכחות. אבל למשל, יאללה, פעם אחרת הוכחות, אני רוצה עכשיו להגיע ללא לבוז לדברים קטנים. הדברים הקטנים הם גדולים. בואו אני אספר לכם סיפור, תקשיבו טוב, בקצר הצרה כי כבר מתחיל להיות מאוחר. רבי יוחנן הגיע לפסוק שאומר, ודע כי על כל נעלם יביא אלוקים במשפט. שמח בחור בבחורתך, וטיבך לבך באחריתך, ודע כי, על כל, כי אבי האלוקים במשפט על כל נעלם. כשרבי יוחנן הגיע לפסוק הזה הוא בכה. למה הוא בכה? הקדוש ברוך הוא תופס אותנו גם על הדברים הנעלמים? גם על מה שאנחנו עשינו ואנחנו לא יודעים? אז פעם אחת כבר דיברתי הרצאה שלמה ושיעור ארוך, ואני לא יודע מה אני אחזור עליו פעם, אולי היום ודאי שלא, שעל כל נעלם, כלומר על הדברים הרעים שאנחנו עושים ולא שמנו לב. למשל, כמו שחזל שם אומרים, בן אדם ירק, ככה רוק כזה עסיסי עם הרבה מוגלה, בצד והמשיך הלאה. מה הוא יודע, מה אכפת לו? הוא ככה מזמר שירים בדרך לבית הכנסת, הוא כבר מתחיל להגיד, ואני ברוב חסדך, אבוא ביתך, אשתחווה לחל קודשך בירתך, אבל ככה בדרך לפני המדרגות נתן שם איזו יריקה טובה את כל ה... הוא מעשן כבד, יש לו מלא מוגלה בריאות, את כל זה... בכניסה למדרגות הוא ירק והמשיך הלאה. עברו שם אנשים ונגאלו. עברה שם אישה הרה והפילה. מרוב גואל. הוא שר לו, מבסוט! הלו, אתה יודע מה עשית מאחורי הגב שלך? לא נזהרת. אז אומר רבי יוחנן, על כל נעלם, הקדוש ברוך הוא יתפוס לך גם על הדברים הנעלמים. בסדר, דיברנו על זה. כי אם יש נעלמים רעים, יש גם נעלמים טובים, על הכל דיברנו, אני רוצה עכשיו להגיע למשהו חדש. יש לנו לא רק נעלמים רעים, יש לנו גם נעלמים טובים. גם על זה הקדוש ברוך הוא יבוא במשפט. הקדוש ברוך הוא ישאל אותך, אתה שמת לב שפעם אתה עברת, ובצד אתה ראית איזה סק, למה לא התכופפת לפתוח אותו? בשק הזה היו יעלומים, היה זהב. היית יכול לפתוח אותו, לקחת אותו ולבנות 5 בתי כנסת בעיר שלך. למה עברת באדישות ליד השק הזה? הקדוש ברוך הוא יעמיד אותך על כל נעלם. הקדוש ברוך הוא מציץ מן החלונות, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. הקדוש ברוך הוא, הן אתה, כך אומר ישעיהו הנביא, הן אתה אל נסתר. הן אתה אל מסתתר. יש כזה שיר, אנחנו שרים אותו כאל מסתתר, בשפרי חביון, אין אתה כאל מסתתר. מסתתר זה לא בורח, מסתתר זה לא נעלם. מסתתר זה נמצא בפינה, מציץ בין העשבים. נו, 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 כך, 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 איי, 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 איזה בטלן, למה המשכת? היעלומים לא שפוכים באמצע הכביש, היעלומים בפינות. איזו פינה? 20 שניות לפני תפילת מנחה. זה יעלום גדול. לא 20 שניות זה יעלום. כל המנחה תהיה אחר כך יעלום. כל החיים שאחרי המנחה הזו יהיו יעלום. לפני שעושים את הפסיעה הראשונה במוצאי שבת, לפני שמפעילים את הפלאפון, את הכל, לעצור 20 שניות, 10 שניות, די, הייתי גדול, 20 שניות נודניק, 10 שניות, לחשוב, עכשיו מתחיל שבוע חדש. אין חזקת נודניק, חזוקה דקמה, חזקה סמורי קמה, כלום, אין שום חזוקה. מתחיל עכשיו מההתחלה, חתן יוצא מחופתו, מתחיל חיים חדשים, דף חדש, שבוע חדש. זה לא יעלום? זה לא יעלום, זה העסק. בתוך העסק הזה אנחנו נמצא את היעלומים. זה מה שיעקב ביקש לימד אותנו. שימו לב לדברים קטנים. וכמו שאמרתי, הקדוש ברוך הוא מחביא את הדברים הקטנים האלה, לא במסעדות, ובוודאי, בוודאי לא במסעדות לא כשרות. הקדוש ברוך הוא מחביא את הילומים האלה בשיעור תורה, בשיעור תפילה, בשיעור שמירת הלשון, בשיעור כבוד לבבית, בכל מיני מקומות, בכל מיני פינות. איך אמרנו מקודם? הפתח הצר של החסידים. הפתח הצר הזה צריך רק לעבור אותו ומגיעים, איי, שום דבר פה לא צר. אפשר פה לקחת מטוס ג'מבו, אתם ראיתם שיש כזה אולם גדול בעולם, מטוס ג'מבו ענק, רק תכניס אותו בפנים, יש מספיק מקום בפנים שהוא ייסע ויסתובב. אתם יודעים כמה מקום צריך מטוס ג'מבו להסתובב? להסתובב בתוכו, בתוך האולם. יכול להסתובב, לעשות תמרונים, לעלות, לרדת, לנחות. איזה מקום ענק, תנסו לחשוב על האווירות, כמה הסיבוב שלו, הוא לא עושה סיבוב חד. ג'מבו ענק. הוא יכול להיכנס לאולם המאיר הזה, רק מה? הפתח צר, צריך לבנות אותו בפנים, אל תביא אותו מבחוץ. ככה כל החיים שלנו, רבותיים. יעקב אבינו לימד אותנו, ואנחנו צריכים ללמוד את זה. לא לבוז לדברים קטנים, מנחה זה משהו קטן, תפילת ברכת המזון. למה לנקות את השולחן ולסדר את המכנסיים ולהרים טלפון באמצע ברכת המזון? למה? כולה כמה זמן עורך ברכת המזון? 2 דקות? זה מדאורייתא. ברכת המזון זה מובטח. בקיצור, יש יעלומים. יש יעלומים, ואנחנו בעזרת השם, השבוע הזה זה שבוע של אסיפת יעלומים. וואו, כמה דברים, יש לי עוד כאן הרבה דוגמאות, אבל כבר הזמן מתחיל להיגמר. אז זהו זה. אנחנו יודעים שכל מעשה טוב, וככה הוא התחיל, איך הוא התחיל בן עזאי אומר, ורץ למצווה, מצווה, גוררת מצווה. ניקח יעלום אחד, קלטנו את הפרינציפ, יש עוד 15 יעלומים מאחוריו, ומאחורי כל אחד ואחד מהם עוד פעם. רק נתחיל את המסלול הנכון, נעלה על המסלול, נעלה על הגל, ובעזרת השם, בעזרת השם, רק בריאות, הצלחה ונחת יהיה לנו על כל צעד ושעל, שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב. מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה לילות ארוכים. הגמרא אומרת שהלילה לו עברי סיהרה, לא נברא הירח, אלא לגרסה. כדי שתלמד תורה, ביום יש הפרעות, בלילה כלום, אתה יכול לשבת 4-5 שעות, אם זה ספר מרתק. אם זה לא מרתק, אתה אפילו 5 דקות לא יכול לשבת. אבל אם זה מרתק, אתה יכול לשבת 4-5 שעות. והגמרא מספרת שמתתווה באב, שתשש כוחה של חמש, השמש מתחילה להיות טיפה יותר קצרה ביום, והלילה מתחיל להתארך, מאז זה הזמן להקדיש את הזמן, את הלילה לתורה. עכשיו נתנו לנו כאן שעה שלמה כל יום, עם שעון חורף. זה ממש זמן, גם בליל שבת, גם במוצאי שבת, גם כל לילה, נקדיש חצי שעה, שעה ללימוד תורה. לימוד תורה זה לימוד חשוב. יש המון מה ללמוד, משנה ברורה, מסילת ישרים, ילקוט יוסף. אני מציע לא לימוד אחר מכל הלימודים, אלא משהו יותר מרתק, משהו מושך. כי אם אני למשל מחליט עכשיו להגיד תהילים, ואני הגעתי בדיוק לפרקים שאני לא מבין אותם, אני אגיד 5 דקות, 10 דקות, אני נמאס לי, אני לא מבין. אבל כשלומדים משהו מעניין, הוא מרתק, מושך. אפשר פתאום לקרוא 2-3 שעות ולא מרגישים שהזמן עבר. על מה אני מדבר? על הספרים שלי. אני, עבדכם הנאמן, ישבתי במשך 40 שנה, מהבוקר עד הערב, למדתי את האגדות של התלמוד, לפי סדר הגמרא, לפי סדר העין יעקב. היה חכם אחד לפני 500 שנה, שליקט את כל האגדתות, קראו לו רבי יעקב אבן חביב. הוא ליקט את האגדתות ועשה מהם ספר עין יעקב. לקחתי את הספר הזה, קטע קטע, קראתי, הבנתי, חיפשתי את כל הפרשנים מסביב, ושכתבתי אותו בעברית קלה, קולחת, ברורה. 40 שנה עבדתי על זה, יומם ולילה, מ-7 בבוקר עד 12 בלילה, יום, 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 יום. חוץ ממה שהלכתי להרצאות, לשיעורים, לתפילות, לפה, לשמה, אבל בסך הכל, בחדר אני כל יום 15-17 שעות, כבר 40 שנה, עשיתי ספר יפה יפה, ממש טוב, מרתק, אוהבים אותו, קוראים אותו, אנשים גם אוהבים לצטט מתוכו רעיונות יפים, כי בסך הכל לקטתי את חזל, לקטתי את הפרשנים של חזל. זה ספר, סט גדול, הולך לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין. 22 כרכים גדולים, 28 סנטימטר לגובה, כמו דף A4. 500-600 עמודים בכל ספר. גדול, ברור, קרי, עברית קלה, בלי מילים בערמיות, הכל קולח, הכל ברור, בסך הכל בחיני חינם, 33 שקלים לכל ספר. זה חינם. 30 ושקולה, חפיסה סיגריות אולי יותר. יש לכם כאן נכס ל-20 שנה. מה ל-20 שנה? לכל החיים. נכס, נכס, נכס. 22 כפול 33 זה 700 שקלים. ועוד 50 שקלים המשלוח, זה 750 שקלים. אפשר את זה בשניים או בשלושה תשלומים למי שקשה לו. 750 שקלים, הספרים בדרך אליכם, אפילו לא בדואר, אלא עם שליח עד הבית. מה צריך לעשות? להתקשר. 08-97-44-666, אני או רבניתי, זוגתי, אשתי, תרים את הטלפון, נרשום את הפרטים ונשלח. איך לשלם, איך שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, אפילו חס ושלום, אל תשלמו, אני לא יכול לעמוד בזה, אבל העיקר תלמדו תורה, נלמד תורה בכיף, בהנאה. מה צריך לעשות? הספרים בדרך אליך? 08-97-44-666.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.